הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השישי מהלכות שחיטה. בפרק זה ממשיך הרמב״ם לבאר את דיני הטריפות, ולאחר שבפרק הקודם ביאר הרמב״ם את הדרוסה שהיא הטריפה הראשונה, הרי בשני הפרקים הבאים מבאר הרמב״ם את דין הנקובה שהיא הטריפה השנייה, ובפרק השישי אותו נלמד היום מבאר הרמב״ם אילו איברים נפסלים אם נקבו ובאיזה אופן הנקב פוסל אותם, והרמב״ם מסיים בדין איברים שנטלו או שהיו כפולים. פותח הרמב״ם בהלכה א', טריפה משום פסול נקובה, כיצד? 11 איברים הן, שאם ניקב אחד מהן מחלקו החיצוני לבית חללו לתוך חלקו הפנימי, אפילו אם ניקב במשהו בשיעור מועט ביותר, הרי הבאימה טריפה. ואילו הן 11 האיברים, תרבץ הוושת, מקום חיבור הוושת ללא הבאימה, וקרום של מוח הראש, והלב עם הקנה שלו, והמרה, כיס המרה סמוך לכבד, וקני הכבד, כלי הדם שבכבד, והקיבה והקרס והמסוס ובית הכוסות, אילו 4 מדורי הקיבה, והדקין, אילו המאיים, והריאה עם הקנה שלה, קני הנשימה בחלקו התחתון במקום שאינו ראוי לשחיטה. והרמב״ם מבאר את כל האיברים הללו, פרטי דיני נקיבתם, בהלכות הבאות. הלכה ב', תרבץ הוושת, מקום חיבור הוושת ללא הבאימה. כבר ביארנו שיעורו, את שיעור אורכו בבעלי החיים השונים בפרק ראשון, ושהוא המקום מן הוושת שאינו ראוי לשחיטה, והוא נמצא למעלה מן הוושת, שמקום זה שאינו ראוי לשחיטה, הוא חלקו העליון של הוושת. ואם ניקב תרבץ הוושת לחללו במה שהוא, הרי בעל החיים טריפה, ואתה עובר הרמב״ם לאיבר השני שנטרפת בנקיבתו, והוא הקרום של מוח. הלכה ג', שני קרומות, שכבות אור או בשר דקות, יש למוח של הראש. אם ניקב הקרום העליון, שהוא הקרום הסמוך לעצם הגולגולת המקיפה את המוח, וניקב הקרום העליון בלבד, הרי זו מותרת. ואם ניקב הקרום התחתון הסמוך למוח, הרי הבאימה טריפה, מפני שעיקר ההגנה על המוח היא על ידי הקרום התחתון הסמוך אליו. ומהמקום שיגמר חלק המוח הנמצא בגולגולת ויתחיל המוח להימשך לשדרה, והוא נמצא מחוץ לפולין. שתי בליטות אדומות לפול הנמצאות באחורי עצם הגולגולת עליהן מחובר עמוד השדרה, שהן הפולין האלו נמצאים בתחילת העורף, ושם בעצם מתחיל חוט השדרה. הרי במקום זה יהיה לקרומות דין אחר, שאם ניקב הקרום חוץ לפולין, שמשם הוא כבר הקרום של חוט השדרה, הרי בעל החיים מותר, ואינו נטרף, אלא בנפסק רובו. בשונה מהקרום המקיף את המוח עצמו, שכאמור, אם הוא ניקב, הרי טריפה. הלכה דלת, המוח עצמו המוקף בשני הקרומים שמסביב להם הגולגולת, שניקב המוח עצמו או נתמח ונשאר הקרום קיים, שהקרום לא נפגע כלל, הרי הבאימה כשרה. ואם נשפח המוח כמים, שנעשה המוח מימי, או נמס כדונג, שעבד דבורים הנמסה באש, שאין המוח יכול לעמוד, אף שאינו נשפח כמים, הרי הבאימה טריפה. משום שבמקרה שהמוח נשפח או נמס, עתיד קרומו להינקב. הלכה ה', הלב שניקב לבית חללו, שהנקב נמשך מבשר הלב לתוך חלל הלב, בין שניקב לחלל הלב הגדול שבצד שמאל, ובין לחלל הקטן שבימין, שללב הבאימה יש שני חללים, הקטן בימין והגדול בשמאל, הרי אם ניקב הלב לאחד מהחללים, הרי הבאימה טריפה. אבל אם ניקב בשר הלב לבדו ולא הגיע הנקב לחללו, הרי הבעל חיים מותר באכילה ואינו טריפה. וקנה הלב, והוא המזרק, העורק הגדול, שנראה כעין קנה, שיוצא ממנו מהלב לריאה, הרי דינו לעניין נקב הוא כלב עצמו, שאם ניקב הקנה לחללו במשהו, אפילו בשיעור מועט, הרי הבאימה הטריפה הוא כדין הלב עצמו שניקב לבית חללו. הלכה וב, מרה, כיס המרה ממוקם בסמוך לכבד, שנקבע במקום המחובר לכבד, והכבד הסמוך לה סותמה, שהכבד סותם את הנקב, הרי הבאימה מותרת, ואם לא נסתם הנקב שבה מרה על ידי הכבד, אף על פי שהוא הנקב סמוך לכבד, מכיוון שאין הנקב סתום לגמרי על ידי הכבד, הרי הבאימה טריפה. הלכה זין, נזיה, דהיינו גרעין שאינו מגוף הבהמה, שנמצאת בתוך כיס המרה, אם הייתה נזיה שנמצאה גדולה כמו גרעינה של תמרה, שאין ראש אחד אלא עגול, מותרת, משום שנכנסה דרך הקנה לסימפונות הכבד ומשם למרה, ולא גרמה לשום נקב. אך אם ראשה של הנזיה יחד כגרעינת הזית, הרי הבהמה אסורה, שהרי הנזיה בוודאי נקבה אותה את המרה כשנכנסה לתוכה, ונעשית הבהמה טריפה, משום המרה שנקבע. וזה שלא ייראה הנקב שנוצר במרה, ומפני שהוא גלד, דהיינו שיתרפא ונסגר פי המכה, על ידי קרום שצמח במקומה, וכל נקב שעושה את הבהמה טריפה, אין מועיל לקרום שסותם אותו, לפי שאין הקרום מתקיים לאורך זמן. הלכה חט, קנה הכבד, והן המזריקין, ורידים ועורקים שנמצאים בו, שכלי דם אחד גדול יוצא מהלב ונכנס לתוך הכבד ומתפצל בתוכו לברידים ועורקים קטנים, שבהן במזריקים אילו הדם מתבשל, דהיינו מתעכל ומתאבד, אם ניקב אחד מהן ואפילו במשהו, הבהמה טרפה. לפיכך, מחט שנמצאת בשעת חיתוך הכבד לחתיכות קטנות, שנמצאת מחט באחת החתיכות, אם הייתה המחט שנמצאת גדולה, והיה הקצה אחת, אחד שלה של המחט מונח לפנים לכיוון חלל הכבד, בידוע הדבר ברור וודאי שנקבע המחט את אחד מקנה הכבד כשנכנסה במהלך כניסתה אליהם והבהמה טרפה. ואם היה ראש העגול של המחט לפנים לכיוון פנים חלל הכבד, אומרים דרך סימפונות הלכה שהיא עברה דרך קנה הכבד בלי לנקוב אותם, ולפיכך הבהמה מותרת באכילה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ט' שהחילוק המבואר בהלכה הקודמת הוא רק במחט גדולה, אבל אם הייתה המחט שנמצאת בחיתוך הכבד קטנה, הרי אף אם היה קצה העגול שלה לצד פנים, הרי היא טרפה, מפני שמחט קטנה שני ראשי החדין שמחמת קטנותה גם ראשה העגול חדו, ובוודאי נקבע את קנה הכבד בכניסתה. ואם נמצאת המחט בסימפון הגדול שבכבד, והוא הקנה הרחב שבאמצע הכבד, שבו נכנס המאכל הכבד, שקנה זה רחב הוא, הרי בין אם המחט גדולה ובין אם היא קטנה, ואף אם ראשה אחד הוא כלפי פנים, הרי זו מותרת, ומכיוון שקנה זה רחב הוא, אין חוששים שנקבע אותו בכניסתה. ובשר הכבד עצמו שהתליע, שנאכל על ידי תולעים, הרי הבהמה מותרת, ומכיוון שהסימפונות נשארו בשלמותם, אין הדבר מסכן את חייה של הבהמה. הלכה יוד, קיבה שנקבע, וחלף טהור המותר באכילה סותם את הנקב, הרי הבהמה מותרת באכילה, שהחלב הטהור הוא מהודק וסותם היטב, אך החלב הטמא איננו סותם היטב. וכן כל נקב בעברי הבהמה הפנימיים שהבשר או החלב המותר באכילה סותם אותו, הרי זה הבעל חיים מותר באכילה, חוץ מהחלבים שאותם ממני הרמב"ם מתה, שאף שהם מותרים באכילה אינם סותמים היטב את הנקב לעניין טריפה. חלב הלב, השומן הנמצא בחלקו העליון של הלב כמין כובע, שהוא מותר באכילה, והכיס שעל הלב כולו, קרום של חלב העוטף את הלב ככיס, והמחיצה שבאמצע הבטן המבדלת בין עברי המאכל שהם המאיים ועברי הנשימה שהם הריאות, ומחיצה הזו היא שקורין אותה ואחר כך תראה הריאה, והיא הנקראת תרפש הכבד, והוא מה שאמרנו שמחיצה זו אינה סותמת, היינו דווקא המקום הלבן שנמצא באמצעה, שעשוי מגידים קשים שאינם סותמים היטב את הנקב, אבל צדדי המחיצה האדומים הדבוקים למותני הבהמה, שעשויים משרירים רכים, הרי הם סותמים היטב. וחלב המעי האחרון, החלב שנמצא במעי האחרון, שהוא החלחולת המסתיימת בפי הטבעת, שכל איברים אלו אין מגינין על תוכו של האיבר בסתימתן את הנקב, לפי שהן קשין, ולפיכך נקב שנסתם באחד מהן אינו כסתום בצורה הרמטית. ועל אף שבבהמה באופן כללי החלב המותר באכילה סותם היטב את הנקבים, הרי חלב חיה שכל חלבה מותר באכילה, הרי אותו חלב שכנגדו בבהמה אסור, חלקי חלב החיה מקבילים לחלקי החלב האסורים בבהמה אינו סותם, ואף על פי שהוא מותר באכילה, כיוון שהוא קשה כאותו חלב בבהמה אסור באכילה, והוא איננו סותם היטב את הנקב. הלכה י"א, הכרס, חלק הבטן הפנימי שניקב, טריפה, וזאת מכיוון שאין לו דבר שיסתום אותו, שהרי כל החלב שעליו אסור באכילה, וכאמור החלב האסור הוא קשה ואינו סותם היטב. וכן המסוס, שהוא מקום בסוף הכרס המחובר לבית הכוסות, שדרכו יוצא המאכל לבית הכוסות ומשם למאי הבהמה, ובית הכוסות, החלק האחרון שבסוף הקרס המתחבר למאיים, שהוא בעל דופן כפולה, שניקב אחד מעין המסוס או בית הכוסות מתוכו ולחוץ כלפי חלל הבאימה, הרי הבאימה טרפה משום שאין לו מה שיסתום אותו. ואם ניקב אחד מעין לתוך חלל חברו, שנעשה נקב בין המסוס לבית הכוסות, הרי הבאימה מותרת, שהרי בלב החיים נקובים האחד לשני, שדרך אותו נקב עובר האוכל מהמסוס לבית הכוסות, ואין הנקב הנוסף עושה אותה טרפה, שהרי הם סמוכים זה לזה ומגינים האחד על חברו. הלכה י"ב, מחט שנמצאת בעובי דופן בית הכוסות, שכאמור היא בעלת דופן כפולה, אם נמצאת המחט מצד אחד ולא מצד לצד, הרי זו קשרה, דאף אם היא נקבע אור אחד, הרי ישנו אור נוסף והנקב איננו מפולש, ואם נקבע נקב מפולש לתוך חלל בית הכוסות, שהיא נקבע את שני חלקי הדופן, שהם שני האורות הדבוקים זה בזה, ונקבע לתוך חלל בית הכוסות, ונמצאת טיפה דם במקום הנקב, הרי היא טרפה, שוודאי קודם שחיטה ניקב, ולאחר שהבהמה מתה, שוב אין יוצא ממנה דם גם כשדוקרים אותה. ואם כן, נעשה את הבהמה טרפה עוד קודם השחיטה, אבל אם אין דם במקום הנקב, אף שהוא נקב מפולש, הרי זו מותרת, שבוודאי אחר שחיטה דחקה המחת ונקבע, ובשעת השחיטה היא לא הייתה טרפה. שבאם המחת הייתה נוקבת קודם השחיטה, היה חייב להימצא דם במקום הנקב. הלכה י' ג' באימה שהיליתה, דיינו שהכילה בכוח דבר שנוקבת בני מאה, כגון קורת, כמות מועטה מאוד של חילתית, שרף חריף המופק משורשי צמח החילתית, וכיוצא בו דברים חריפים מאוד, הרי הבאימה טרפה, שבוודאי נוקבו את המאה עם מחמת חריפותו. ויש אומרים שהכוונה שהכילה גרגיר של חילתית, דמתוך שאוחד הוא נוקבת בני המאיים. ואם היה הדבר שהכילה ספק נוקב, ספק שאינו נוקב, תיבדק הבאימה לאחר השחיטה האם נקבו מאה. ואתה מוסיף הרמב״ם כל אחד מן בני המאיים, דהיינו עברי המאיים, שפסולת המאכל סובבת בהן במהלך העיכול, והן הנקראים דקין, שניקב שנוצר באחד מהן נקב, הרי הבאימה טרפה, ויש מהן מבני המאיים שהם מלופפין, דהיינו מקורחין ומוקפין זו לפני מזו בעיגול, ונראים כמו נחש שנקרח, ובני מאיים אלו המלופפין, אלו הן הנקראים הדר הקנה, שזהו המאי הגס שהוא מגולגל סביב עצמו. ואם ניקב אחד מהן בצד הסמוך לחברו, הרי הבאימה כשרה, שהרי חברו מגן עליו וסותם את הנקב. אבל אם ניקב בצד החיצון, הרי הבאימה טרפה הוא כמו בניקב אחד משאר בני מאיים. הלכה י' דומאיים שנקבו והלכה הטבעית הנמצאת במאיים שזהו ריר סמיך המצפה דפנות המאיים סוט מתן הרי הבאימה טרפה משום שאין זו סתימה עומדת שאין היא מתקיימת לאורך זמן ובני מאיים שהוציאו מהבאימה לאחר שחיטתה ובא זאב או כלב וכיוצא בהן בעלי חיים האוכלים בשר ונטלן והרן בני המאיים נקובין אחר שהיא ניחן דהיינו שלאחר שבעל החיים סיים את הטיפול שלו בהם אנחנו מוצאים את בני המאיים נקובות הרי תולין בו בבעל חיים שסביר הדבר שהמאיים נקבו מחמת הטיפול שלו בהם ולא היו נקובים בחיי הבאימה ולפיכך הבאימה מותרת ואין אומרים שמה במקום נקב שהיה כבר במאיים בחיי הבאימה ניקב על ידי הבעל חי וזאת משום שסתם באימה היא שלמה ואיננה טרפה ולפיכך כאשר יש לנו סיבה טובה לתלות בה את הנקב שהיא הטיפול של הבעל חי במאיים אין לנו סיבה לחשוש שמה באותו מקום היה נקב כבר קודם לכן ואם נמצאו המאיים נקובין לאחר השחיטה, ללא שידוע לנו שטיפל בהם בעל חי, ולא נודע אם קודם שחיטה נקבו טרפה, אם אחר שחיטה הוא כשרה, הרי נוקבין בהם נקב אחר נוסף, ומדמין לו, משווים בין שני הנקבים. אם היה הנקב הראשון המסופק נראה כמותו, שהוא נראה דומה לנקב החדש, כשרה, משום שנקב הנעשה בחייה של הבאימה, אינו דומה לנקב שנעשה לאחר שחיטתה. ומכיוון שהנקב הראשון המסופק נראה דומה לנקב שנעשה עתה לאחר השחיטה, בוודאי גם הנקב הראשון נעשה לאחר השחיטה. אבל אם היה ביניהן, בין הנקב הראשון לנקב שנעשה עתה השינוי, הרי אנו תולים שקודם השחיטה ניקב וטרפה. ואם משמשו שנגעו והתעסקו הידיים בנקב הספק לפני שבדקו, ויש לחשוש שהמשמוש שינה את צורת הנקב, הרי כך צריך למשמש לגעת ולהתעסק בנקב החדש שמדמין לו שמשווים אותו לנקב הראשון, ורק אחר כך עורכין זה לזה שמשווין ביניהם, משום שרק על ידי שימשמשו בנקב החדש כפי שמשמשו בנקב הראשון, נוכל להשוות ביניהם ולדעת לפי המראה השווה שלהם שהנקב הראשון גם הוא נעשה לאחר השחיטה. הלכת את וב, בני מאיים שיצאו לחוץ, שיצאו מחוץ לגוף הבאימה, דרך קרע באור במקום שן הבאימה נטרפת בו, או דרך פי הטבעת, ולא נקבו, הרי הבאימה מותרת. ואם נתפחו, שהמאיים העליונים נמצאים למטה ותחתונים למעלה, אף על פי שלא נקבו המאיים, הרי הבאימה טרפה, משום שאי אפשר שיחזרו המאיים להיות כמו שהיו, לאחר שכבר נהפכו, ואינה חיה, שכאשר המאיים יתפחו, סופם להינקב ולהירקב. הלכת את זין, המאי האחרון הנמצא בסוף המאיים, שהוא שווה ואין בו עיקום, שאינו מתפתל כשאר בני המאיים, והוא המאי שהראי, דיינו הפסולת, הצועה, יוצא בו מן הערווה, שהנקב שהראי יוצא ממנו נקרא הערווה, והכוונה כאן למקום נסתר שכך מכנים את פי הטבעת, והוא דבוק בין עיקרי הירחיים, במקום חיבור הירחיים לגוף, ומאי זה הוא הנקרא חלחולת, ואותו מאי האחרון, אם ניקב אפילו במשהו, בשיעור כלשהו, הרי הבאימה טרפה, כדין שר המאיים שנתבהר דינם בהלכה י' ג'. במה דברים אמורים שאם ניקב טריפה, כשניקב לכיוון חלל הבטן, אבל אם ניקב המאי האחרון במקום הדבוק המחובר בירחיים מותר, מכיוון שהירחיים סותמות אותו. ואפילו ניטל ממנו מקום הדבק כולו, שהתנתק כמעט כולו ממקום החיבור בירחיים, מותר. הבעל חי מותר באכילה, והוא בתנאי שישתייר מאורכו, מאורך המקום בריאה דבוק בירחיים, במאי של השור, כמו ארבע אצבעות, כ-8 סנטימטר, ובשאר הבאימות הכל לפי גודלה של הבאימה. על החיות זין, האוף אין לו קרס ולא מסוס ולא בית הכוסות, כפי שיש לבימה וחיה, כפי שנתבארו בעל החיות א', אבל יש לו לאוף כנגדן, כנגד חלקים אלו בבימה, זפק, שהוא כיס בתחתית הוושת, שבו שואם מעט המזון היורד מהוושת ומתרקח, וכן יש לאוף קורקבן, שהוא חלק מקיבת האוף ותפקידו לתחון את המזון. והכלל הוא שכל הטרפות שוות הן בבימה, חיה ואוף. שהאיברים שצורתם שווה בבהמה חיה ועוף, הרי דין הטרפה שלהם שווה. ואותם דברים שנמנו כטרפה בבהמה וחיה, כך הם מטריפים את העוף. וזפק שניקב גגו, דיינו ראשו העליון, אף שניקב במשהו טרפה, וזהו גגו של זפק, זה החלק העליון של הוושת שימתח עם הוושת כשיעריך העוף את צברו, דיינו כשימתח את צברו. ומכיוון שהוא נמשך עם הוושת הוא נחשב כחלק ממנה. אבל שער הזפק שניקב מותר, אך אם ניטל רוב הזפק הרי טרפה. על החיות ח' שני כיסים יש בקור כיוון, זה בתוך זה, הכיס החיצון אדום כמו בשר, והפנימי לבן כמו אור. ניקב כיס זה בלא כיס זה מותרת עד שינקבו שניהן במשהו זה כנגד זה, ויהיה החור מפולש מעבר לעבר. ואם ניקבו שניהן, שני הכיסים בשני מקומות שונים זה שלא כנגד זה, הרי העוף מותר באכילה, משום שכל נקב שבכיס האחד, הכיס השני סותמו. על החיותת, התחול אינו מן האיברים שנקיבתן מטריפה במה שהוא, ולפיכך לא מנו אותו חכמים, הכוונה היא למשנה במסכת חולין, שמונה את עברי הבאימה שנקיבתן מטריפה במה שהוא, הרי היא לא מונה את התחול בכללן, אלא יש לנקב שלו, לנקב המטריף בו שיעור שאינו שווה בחולו של התחול, אלא תלוי במיקומו של הנקב בתחול, כיצד התחול ראשו דיינו קצהו האחד הווה, וקצהו השני דק, ונראה כבריאת הלשון, שהוא נראה דומה ללשון, שגם הלשון ראשה האחד הווה וראשה השני דק. אם ניקב בראש הווה נקב מפולש מצד לצד, הרי הבאימה טרפה. ואם ניקב בחלק זה הווה בנקב שאינו מפולש, הרי אם נשאר תחתיו, תחת מקום הנקב, תחול שלם כעובי דינר של זהב, מותר משום שהתחול יכול לתפקד על אף הנקב שבחלקו העליון. אך אם נשאר פחות מכאן, אף שהנקב אינו מפולש, הרי הוא כמו נקב מפולש, שאינו מאפשר את תפקודו של התחול, והבאימה טרפה. אבל אם ניקב ראשו הדק של התחול, הרי היא קשרה בכל אופן, אף בנקב מפולש, משום שאין הדבר פוגע בתפקודו של התחול. הלכה חף, נותן הרמב״ם כלל בדיני טרפות, כל איבר שאמרנו בו שאם ניקב במה שהוא טרפה, כך אם ניטל כולו טרפה, בין שניטל בחולי על ידי מחלה או ביד, ובין שנברא בעל חי חסר אותו איבר. והתוספות כתבו שהדברים קל וחומר, אם ניקב במה שהוא טרפה, כל שכן שאם ניטל כולו, שהוא טרפה. וכן אם נברא בשני איברים אותו איבר, הרי הבהמה טרפה, שכל איבר היתר כאיבר נטול דיין הוא חסר הוא חשוב. ולפיכך כל איבר שאם ניקב במשהו הבהמה טרפה, שממילא גם אם ניטל כולו היא טרפה, הרי אם יש לה שניים מאותו איבר היא גם כן טרפה. כיצד ניטל אחד מן המאיים, או שניטלה מרה, ושאר איברים כיוצא בהן שאם נקבו במשהו, טרפה, בין בעוף, בין בבהמה, הרי הם טרפה, וכן אם נמצא בהן שתי מררות, או שני בני מאיים, הרי היא טרפה, שכאמור כל היתר כנטול, וכן כל כיוצא בהן איברים שאם נקבו במשהו, הבהמה טרפה, כך אם יש מהם שניים, הבהמה טרפה, אבל אם ניטל התחול, או שנמצאו שניים, שני תחולים, הרי הבהמה מותרת, משום שהתחול אינו בכלל המנועין שנקיבתן במשהו מטרפת אותם, שהרי אינו נטרף בנקב משהו, וכשניקב בראשו הדק, אין הנקב מטריפו כלל, ולפיכך אינו בכלל האיברים שאם נחסרו לגמרי יטרפה, וכך גם אם יש שני תחולים אין יטרפה. הלכה חפה לפעמי היתר שתתערף בו הבהמה, שלמדנו בהלכה הקודמת שאם יש בה שני בני מאיים הרי יטרפה, הרי זהו רק במאי שנמצא יתר מתחילתו ועד סופו בשלמותו, עד שנמצאו שני בני מאיים זה בצד זה מתחילה ועד סוף, שזהו כמאי העוף, שיש לו שתי מאיים, האחד יוצא מהזפק לקורכבן, ועוד מאי שהוא המאי הרגיל היוצא מהקורכבן עד נקב יציאת הצואה מהגוף. ומכל מקום באוף אין זה טרפה משום שדרכו בכך. ורק בבהמה שמטבע בריאתה היא צריכה להיות במאי אחד, הרי מאי נוסף מטריף אותה. וזהו אופן אחד של מאי מיותר, שהוא בא במקביל למאי הרגיל, או אופן נוסף שהיה המאי המיותר יוצא כענף מן הבד, כענף המתפצל מהגזע, והרי הוא מובדל שהוא עומד בנפרד מהמאי הרגיל. ובאופן כזה הרי הטריפה היא בין באוף בין בבהמה. ובאופן הראשון ששני בני המים הם במקביל זה לזה, הרי כאמור באוף כך הוא בתחילת בריאתו, ורק בבהמה היא טריפה. אך באופן זה שהמאי המיותר יוצא ממנו כענף מן הבד, הרי זה מטריף גם את האוף. אבל אם חזר ונתערב המאי המיותר עם המאי הטבעי, ונעשה אחד משני רשיו, דיינו שהוא נעשה אחד עם המאי הטבעי בתחילתו וכן בסופו, והרי שניהן מובדלים שהם מחולקים ומופרשים רק באמצע, הרי זו מותרת, ואין כאן יתר, שאין זה נחשב שיש לה בהמה מאי מיותר המטריף אותה, ומכיוון שהמאי הנוסף אינו נפרד עד סופו, אלא חוזר ומתערב עם המאי הטבעי בסופו, אין זה נחשב שיש כאן מאי מיותר המטריף את הבהמה, ולפיכך היא קשרה. וכאן מסתיים הפרק השישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.